Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
פרק 149 בפודקאסט של נדב פרי, מה שלומכם, מה נשמע? אנחנו מתחילים לדעתי את השבוע ה-12 למלחמה, 12, כן, נכון?
כן.
זהו חגי סגל, מה העניינים? מה שלומך? זכיתי אותך בביקור בתל אביב, אה?
כן, זה לא אירוע של יום-יום אצלי.
באיזה תדירות אתה מגיע לכאן?
בזמן האחרון לעתים רחוקות מאוד, של כמופן, אני יודע, חודשיים כזה, שלושה.
אתה אומר...
ובאמת אני, ההסתכלות שלי על תל אביב היא כמו איזה סוג של תייר.
אתה ישר הולך לקלישה הכי כאילו...
אני רואה דברים שאתה לא רואה, אני בטוח. א', תל אביב נהייתה יפה ביותר, יפה. אפילו הייתי אומר עד כדי כאב, אני זוכר אותה כבר למעלה מ-60 שנה.
מה אתה אוהב, איזה יופי, מה, הנוף האורבני?
כן, כן, המגדלים פה, החנויות הנוצצות, זה באמת מייתר אצלי ביקור בחול, אבל אני גם מבחין די מהר בבועתיות, סליחה, ממש סליחה, אבל אני משוכנע בכך, זה מדינה אחרת. אומרים את זה מיליון פעם, זה כבר קלישאה, אבל זה כל כך נכון.
אתה אומר את זה אבל לחיוב או לשלילה?
גם וגם, גם וגם. אני גם מתפעל, ואני גם נצבט לי הלב.
למה נצבט לך הלב? כאילו, אל תלך ישר לפוליטי, שזו עיר שמאלנית, נגיד.
לא, לא, לא על השמאלנות, כי יש איזה נתק כזה בין העיר ובין שאר המדינה, ואפשר להבחין את זה בדברים הקטנים, קצת אורח לרגע, אומרים, אורח כל
רגע. נו, מה, תן דוגמה.
אפילו זה שאנשים, אתה יודע, הולכים עם איזה שישה כלבים קטנטנים באמצע היום, כאשר, אני יודע... בסג'איה שמה...
אבל, כן. אבל אנחנו מדברים ביום, עכשיו אני חושף את ערוותי, כי אנחנו מקליטים את זה ביום חמישי, ואנחנו מעלים את הפרק ביום ראשון, שזה יחסית אינטרוול ארוך בימי המלחמה, אבל אתה מדבר על ביום שתל אביב חטפה מתח כבד ביותר, שהוא אחד מיני אין ספור מתחים במלחמה הזאת, היא אחת באמת, אני חושב, בעשירון העליון של הטיווח, כאילו, אני חושב.
אני הייתי, הייתי...
בטח ביחס לכלל המדינה, אני מתכוון, כן? לא ביחס לשוב
הדרום. באופן מדהים.
ותראה איך היא משמרת גם את היופי שלה.
הייתי בכיכר דיזינגוף, בדיוק שזה קרה, וחשבתי, וואו, כל מה שנים לא הייתי פה, ובדיוק רק מגיע לכיכר, אזעקות.
והמקלט שם פתוח.
ואז אני רואה, כל הבתי הקפה מתרוקנים, אנשים בקור רוח, אני חייב להגיד, וגם באיזשהו סוג של שעשוע, אוקיי, אני אלך לעשר דקות, נחכה לבום בום בעוד דקה וחצי.
נכון.
ונחזור, כאילו...
אבל תראה איזה יופי.
כאילו איזה מס כזה, בכל זאת, לישראליות שלנו.
אבל למה אתה אומר את זה ככה?
כי חזרו מהר מדי לבית קפה, למנות שהוא, לסושי שנעזב וננטש לכמה דקות, שוב, אני גם, אני אוהב לשבת בבתי קפה, אבל, אבל נראה לי שעדיין, שלא נפל פה הסימון, שלא תמיד יהיה אפשר לשמור על ה, על ה, על הזה שאוקיי, נלך 10 דקות פעם כמה ימים למקלט, ומסביב יום מסער, אבל זה למה זה לא נוגע.
אבל תשמע, זה, מה שאתה מתאר כאן, זה הבבואה של הקיום של מדינת ישראל. זה אתה מנסה לקיים נורמליות בסביבה שהיא לא נורמלית, ואתה מנסה לחיות חיים כאשר רוצים שאתה תהיה בין המתים. זה, ככה אנחנו חיים 75 שנה, חגי.
אני מסכים, זה נכון. אני מסכים לזה מאוד מאוד. אני אומר לך דבר והיפוכו, כי לכאורה. אני בעד הנורמליות.
ותראה את הויטליות הישראלית הזאת היפה, שמתגלמת כאן בצורה נהדרת בעיניי בתל אביב. אני חושב שזה דבר, אתה יודע, נהדר. מה אפשר לעשות, כן?
אז אני גם מאוד אוהב את תל אביב, שלא יהיה ספק. אני חושב שזה אחד ההישגים המופלאים של המפעל הציוני לדורותיו. אני עוד זוכר מה שסבא שלי וסבתא שלי סיפרו לי על היום שבו נחתו לראשונה פה ב-1925, כמעט 100 שנה, ועיניהם יצאו מחוריהן, שהם ראו את השלטים בעברית. אז אני יודע להעריך את ההישג, אבל אני גם לא יכול להתעלם מכך שהרצון של תל אביב לשמר את עצמה כמין שמורת טבע כזאת, הוא, סלח לי שאני לוקח אותך לפוליטיקה, אימית אלינו כמה דברים לא טובים בדורות האחרונים, כן.
אוקיי, זה איך שאומרים אקספוזיציה לשיחתנו, אוקיי? טוב, היה קשה להביא אותך לכאן, זאת אומרת, אני כבר כמה זמן מחזר אחריך?
אני אסביר לך למה, כי אני אחד שבדרך כלל כותב. אתה כותב שיש לך זמן לחשוב, להתחרט, המגיעה או המגיעה אומר לך, תשמע פה, אולי הגזמת פה, אתה לא צודק, אולי תמחק את זה. אז יש זמן להתחרט, ובלפה זה יותר קשה, וגם אני לא בוחר לעצמי את הנושאים שאני רוצה לדבר עליהם כשאני כותב, אז אני אומר, הנושא הוא עדין, אולי אני לא הכי בקי בו, אולי אני לא מחושב עד הסוף, נוותר עליו, נכתוב את זה פעם אחרת, אבל עכשיו אני בא פה לשיחה איתך, ואין לי את הלוקסוס הזה.
כן, טוב, אבל תשמע, אנחנו נשתדל בכל אופן לצלוח את העניין הזה בצורה, אני חושב, שתהיה כמה שיותר מעניינת. ראיתי ב... זאת אומרת, נכנסתי לעבור קצת על הציוצים שלך, בכל אופן מגיע אורח, אז שמתי לב שהחלפת את התמונת פרופיל.
אתמול, כן.
כן. רואים אותך שם בשכפץ ו...
כן, כסדה.
היית ברצועה, נכנסת עם הכוחות.
לרגל המלחמה נכנסתי לפני שבוע לסג'איה.
למי התלוות?
לכוח של... לחטיבת טנקים דווקא, כן. וזו הייתה אולי חוויה עיתונאית הכי מטלטלת שלי. אני כבר למעלה מ-40 שנה עושה את זה. חזרתי מופנט וממש, כן.
כן, פרט, נמק והרחב.
זה מתחלק, מתחלק לשתיים. קודם כל, מה שרואים שם, הלחימה, שקוראים לה היום עצימה, שאני לא כל כך מבין את המילה הזה, אבל אש, כל הזמן הייתי שם 3-4 שעות, לרגע יש לו פסקה. זה חוויה שאתה גם...
אש, איזה אש?
אש כוחותינו.
לא, אבל איזה סוג של אש?
מקלעים וטנקים וחיל אוויר וארטילריה גם.
זאת אומרת, מכל הכיוונים, כן, מכל הזה.
דווקא כן. אתה אויב בקושי
שמענו. אז על מה הם יורים?
הם יורים, הם פשוט התקדמו מבית לבית, אז הם ככה...
מסך האש, אז זה מה שנקרא, כן.
ממש כך, כן. אז כבר התחרטתי שאתה מאוזניים, לא שמתי בזמן, באמת. הזכיר לי את הסדיר, את המטווחים. ושוב, אני לא הייתי ג'ובניק, לא הייתי איזה חייל מי יודע מפואר, אבל חוויית קרב כזאת, לא ידעתי, ממש הלכתי איתם, הייתי לרגע איתה.
אוקיי.
ומצד שני, החיילים, שהם שם, לחמים, תנאי שדה מהקשים ביותר.
כן.
לא יכולים להתקלח, לא יכולים להתקשר הביתה, והם בכל זאת מחייכים כל הזמן.
סדירניקים?
גם וגם. הרוב מילואים ניקים, אבל גם וגם, וזה גם, זה משהו שלא ראיתי.
איזה פסיפס חברתי ראית שם?
הכל, הכל. בוא נגיד, יש שם... אני בא מעיתון מקור ראשון, שזה לא עיתון, אתה יודע, בטבלאות רייטינג הכי מוביל, אבל פתאום הרגשתי שם פופולרי.
כן.
כן.
אוקיי, אז זה הרובד האחד.
מקור ראשון, הבית של החיילים הרגשתי.
כן.
כן, סליחה על ההתנסות.
לא, לא, תשמע, בוא, זה כמו שאומרים, אם היו עושים ברשות השידור בחירות, מרץ הייתה זה. אז הנה, אתה רואה, אז בטן כזה, מקור ראשון הוא...
כן.
איזה עוד רובד? אמרת בכמה רבדים זה הייתה חוויה עוצמתית. אוקיי, אז תיארת את זה.
גם ההרס. זאת אומרת, מדינת ישראל גובה שם מחיר כבד מאוד מעזה על מה שהיא עשתה לנו בשבעה באוקטובר.
הרס כשלעצמו אבל, זאת אומרת, הוא המטרה? אתה מבין מה אני שואל?
הוא לא המטרה, הוא לא התשוקה הישראלית, ציונית,
להרוס לערבים. כן, אני אומר לך, אני מאוד מצדיק את המלחמה הזאת, ואני בלי כחל וסרק, כן? אבל נגיד סתם, באמת אני שואל, ברמה התועלתנית, מה עוזר לנו לפוצץ את בית המשפט העליון בעזה? איך זה מקדם את המטרות כאן?
שחמים, בפעם הבאה שהם חוזרים להסתייב עלינו בשמחת תורה, או אני יודע, בט"ו בשבט,
אז
שיחשבו...
זה לא מה ששובר את החמאס, זה מה שאני אומר, אתה רוצה להגיע ליעדים של המלחמה, זה...
אבל, אתה... לא, זאת המלחמה, אין דרך אחרת לנצח את האויב, איך תנצח אותו? על די זה...
תנטרל אותה יכולות, אבל בניין הוא לא יכולת של חמאס, אתה מבין?
במיוחד פה, כשאי אפשר כל כך להבחין בין הלוחמים של הצד השני לעורף האזרחי שלו, זה הכל מעורבב באחד בשני. אז לכן אין מנוס פה, ואני חושב שגם שמאל וימין, על זה יש קונסנזוס, מבינים?
אני חושב שהמלחמה בקונסנזוס, עדיין.
נכון.
אני מדבר אבל ברמה פרודוקטיבית.
כי פשוט להכאיב לאויב ולהבטיע אותו. הוא לא היה מורתע בסופו של דבר, זה אנחנו יודעים, כולנו כמעט טעינו. גם ימין וגם שמאל טעו בזה. גם אני. אבל עכשיו לפחות, טוב מורחם אל עולם.
אתה חשבת שהחמאס מורתע?
היה איזה שלב בשנים האחרונות, שכך חשבתי.
מאז שומר חומות.
כן, כי אני גם, אני לא, שוב, אני לא כתב צבאי, אבל יש שיחות רקע, לעתים תכופות, והיו אותי דוחי רמטכ"לים לאורכי עיתונים, שבהם השתתפתי לא מעט פעמים, וזה היה המסר שטופטף, ובסופו של דבר, אין לי איזה אגף מודיעין משלי, אני לא כן. יודע למשש את חמאס בכוחות עצמי, אז זה מה ש...
הקטע הוא כאילו, אתה יודע, אני זוכר, אולי התחושה הראשונה שלי שקמתי בשבעה באוקטובר בבוקר וקלטתי את האירוע, אני לא מאמין שהיה להם את הביצים לעשות את זה. לא, כאילו, אתה מבין? זה...
כן, זה היה באמת, זה היה מדהים. היה מדהים. אני לא אחד שצורך חדשות בשבת.
איך אבל... זה נודע לך בשבעה באוקטובר?
אז למרבה המושא הייתי אולי מהאחרונים בישראל שידעו, רק בשבועות 9:30, 10 בבוקר, כי אני לא שומע חדשות בשבת, וגם השכנים שלי לא שומעים, אבל פתאום...
היו הזקות באופרה אבל?
לא, ואופרה זה מקום...
אתם לא שומעים נגיד הזקות מירושלים אולי?
נטול הזקות, אנחנו שומעים את הבומים. את הבומים, אבל רק אם אתה יודע שיש שם הזקה, אז זה מקום מהבחינה הזאת, יש לנו צוות ביטחוניות אחרות, אבל מבחינה הזאת לא היו הזקות. ואז עד שהרב לא באמצע הקפות של שמחת תורה, ככה דפק על הסטנדר ואמר שיש מלחמה. אז עד אז לא ידעתי כלום. אבל אני חושב שדי מהר הבנתי...
יש מלחמה ומה? אוקיי, אז מה?
אז פתאום אתה רואה שחבר'ה מתחילים לרוץ לצבא, וכיתת הכוננות שלנו נערכת לאפשרות שאולי הכפרים הפלסטינים השכנים גם ינסו לעשות מעשה נחל עוז בנו. אז...
וגם... באיזה שלב חיללת?
לא, אני... מהצהריים בערך... תראה, אני פשוט הבנתי. אני באמת אחד ש... אני לא צדיק גדול, אבל שבת היא מאוד חשובה לי, ואני רואה, בכלל לא היו שידורי רדיו וטלוויזיה בשבת, אבל פתאום הבנתי שלא יעלה על הדעת, מה, ישראל מותקפת, ואנחנו הדתיים לא נדע מה קורה, אז התחברתי לנייד שלי פשוט, כן.
אתה חושב שערוץ 14 צריך לשדר?
יכול להיות שכן, אבל זה קצת חוכמה לאחר מעשה, אבל...
בנך ברגע האמת אמר אני צריך שדר, כן?
כן, אבל בכל זאת הוא השתלב במערכת שממילא מחלל את שבת.
אוקיי, זה לא משנה, מבחינתו זה גם היה מהלך לא טריוויאלי.
אני אפילו יכול לגלות פה שהתייעצנו פה אחד בשני בשמחן טובה, ואני חשבתי שאין מנוס הפעם.
כן, נכון.
זה כמו, תראה, המסקנה הזו כבר הגיעו אליה חזל כבר לפני 2000 שנה במלחמות החשמונאים, מתואר בתלמוד, איזו מלחמה בשבת שאנשים לא נלחמו והופסו, ואז אמרו פיקוח נפש דוחי שבת, אז מותר להילחם, והיום המלחמה היא גם לדעת קודם כל מה קורה. כן.
לא, תשמע, בוא גם, אתה יודע, לא כל דבר, אני יודע שכאן אני שובר פרדיגמות של אנשים, אבל לא, יש גם לפעמים אקס פקטור בחיים, וגם דברים מסוימים, הם לא נכנסים לאיזשהו רובד הלכתי שיש לו נישה תפורה, כן?
כן, אבל שוב פה, זה הייתה הפעם הראשונה אי פעם.
נכון, מאה אחוז.
בתור אותי שכתבתי משהו, סימסתי בשבת, אבל אני שלם עם זה, אני לא חושב.
כן. תגיד, אז מה עושים? איך נראה לך כאילו מכאן והלאה?
פחות או יותר מה שעושים עכשיו. אני חושב שאני לא מאלה שחושבים שצהל יכול שוב בשישה ימים לכבוש את הכל. זו מלחמה מסוג אחר. יש כמובן גם את האילוצים המדיניים. אז אני לא חושב שלמישהו יש נוסחה אחרת היום, איך...
לא, למה? ראיתי רק היום, גם לבן גביר וגם לסמוטריץ, שיהיו ציוצים חדים, ברורים, אפילו הם לא ניצלו את כל 240 התווים שהם זכאים להם, ממש, אתה יודע.
לא, הם אמרו, אל תפסיקו. אבל זה לא של... אני לא חושב שלבן גביר או לסמוטריץ יש איזו נוסחה, שאם הם היו הרצי הלוי, אז חמאס כבר היה מרים ידיים. אני לא חושב שמישהו בישראל...
לא משנה, בוא, כן. ברור, כל אדם, בוא נאמר שהוא מתייחס לעניין ברצינות, מבין שהסיפור כן. מורכב.
הבעיה שלנו, הטרגדיה שלנו, היא שיש לנו, באמת, יושבת לנו בראש מלחמת ששת הימים, שהייתה נס,
שהכל נגמר בשישה ימים,
מאז אנחנו חושבים שמה שיותר בשישה.
אבל אתה יודע שגם ביום כיפור כן. עשינו את הבלתי יאמן נכון, בתוך 18
נכון,
יום.
נכון.
אתה מבין, זה בעיניי נס כי... לא פחות מששת הימים בהיבט הזה.
אם כי אח שלי הגדול, הבכור, היה אז 7 חודשים במילואים בצפון.
כן, כן, אבל תשמע, אבל בסוף זה גם משחק על אותו סנטימנט של תנו לצהל לנצח. גם אז זה היה חסר פשר. גם אז זה היה חסר טעם.
לא.
באינטיפאדה השנייה שאמרו, אתם לא לצהל לנצח.
וזה אני לא מסכים איתך. בעצם כשאמרו אז לצהל, נו לצהל לנצח, וזה אולי גם אני פה ושם כתבתי בהנסחות כזאת או אחרת, אז הכוונה הייתה, תנו לו לעשות את מה שהוא עושה עכשיו. חומת מגן 2, דברים מהסוג הזה, אז אפשר להגיד שבאיחור של 20 שנה, ההמלצה התקבלה.
כן, אבל זה בדיוק העניין. כשם שלא יכולת לעשות את המלחמה הזאת, אתה יודע, יש את כל המטרים בשער, ליברמן ואחרים, שאומרים, אנחנו אמרנו, אבל אתה לא יכול לעשות מלחמה כזאת,
נכון.
בלי שעשו לך מה שעשו
צודק,
לך.
אתה צודק מאוד.
אז אותו דבר לא יכולת לעשות אז, נגיד מלחמת מגן, בלי צבר של 2 פיגועים של סיוע במלון
אתה,
פארק.
אתה צודק, ואני באיזשהו שלב, כבר לפני 10 שנים, אמרתי לעצמי, יום אחד, גם מה, אני צריך להיות הנודניק הימני, שאומר עכשיו להגיב על כל מתח על סדרות בחיבוש עזה, וצהל, נגיד שצהל שומע בקולי ועושה את זה, וימותו שם המון, אז הימין, או אני שאני קצת מייצג אותו, נגיד בפובליציסטיקה, אז אני צריך לעשות את זה על גבי. הבנתי, אני חושב, שרק אשר התרחש איזה אסון כבד מהסוג הזה, אז ייפול הסימון לעם, וזה נכון, אי אפשר היה לצאת למבצע כזה, בסופו של דבר, אפשר להגיד את זה היום קודם לכן, כן, לא היה קונסנזוס, היינו רואים הפגנות של מאות אלפים פה בקפלן או בחיקה אחרת, והיום זה עובר.
איך אתה רואה את עזה, נגיד, בראשון לינואר 25?
אני יכול להגיד לך מה שאני מקווה שיקרה, שקודם כל לפחות לצפון הרצועה ולעזה עצמה, הם לא יחזרו.
אף פעם?
אתה יודע מה, בעתיד אני רואה לעין, בסדר? שוב, כמו שהנכבה נצרבה בהם, אסור לתת להם לחזור. אני חושב גם לא יכולים לחזור עכשיו לצפון הרצועה, ולחלקים נרחבים מהעיר עזה. ואז אני מאמין שזה ישמש גורם ההרתעה שיעזור קצת לביטחון ישראל בדור הקרוב.
אוקיי, א', אני מופתע קצת מה שאתה אומר כרגע, כי... דווקא מקודם, כשדיברת על האמריקאים ועל הברית שלהם איתנו, אתה מבין שזה מסוג הדברים שאופיינים לציוץ של סמוטריץ'. אבל באמת של החיים, אם ישראל רוצה לשמר את הברית האסטרטגית עם ארצות הברית, היא לא תוכל לומר למיליון תושבי צפון הרצועה, לא, אז הלך, נגמר.
יש דברים שאנחנו לא יכולים, שאנחנו מנועים מלהגיד לא לאמריקנים. אבל יש דברים שאמריקנים בסופו של דבר ישלימו מה שאנחנו עושים. עובדה, הם התנגדו, אני יודע מה, לסיפוח ירושלים ביוני 67. תסתכל כותרות ראשיות מאותם ימים. הבית הלבן, האוהד לישראל מאוד אז, גינה את זה. ולימים, בסופו של דבר, ארצות הברית העבירה את השגרירות שלה לירושלים והכירה מה שקרה. אז יש דברים שכן, יש דברים שלא, אבל פה כבר נוצרו עובדות. נוצרו כבר עובדות, צפונה וצועה, היום ריקה, דרך כמה אדם, אז כמו שהתעקשנו מול האמריקני בעניין הפליטים של 48, אנשים שוכחים את זה, אבל לאורך 19 השנים, בין 48 או בין 49 ל-67, ארצות הברית דרשה מישראל להחזיר לפחות חלק גדול מהפליטים של הנקבה, ובן גוריון ויש כל שהיו חלשים, ישראל הייתה יותר מוחלשת, אמרו לא, התווכחו עם זה, ואנחנו יודעים מה היה הסוף, הם לא חזרו הפליטים.
אוקיי, כן. אז זה ברובד, בוא נאמר, הנדלני יותר, אבל ברובד השלטוני, מה אתה חושב שצריך להיות שם?
תראה, אין לי נוסחה מדויקת, ואני חושב שמי שיש לו יומה לנוסחה מדויקת, אז הוא סתם מקשקש. קודם כל, לחמים, לא יודע אם לא נמוטט את חמאס, לפחות נקה בו קשות, לפחות נוציא את סינואר חי ומת מרצועת עזה. אני מאמין שאפשר למצוא...
אתה מוכן לקבל הוצאה שלו בחיים?
אם זה תמורת החטופים, את המחיר הזה אני מוכן לשלם, כמו ערפאת ב-83, כן? ובכלל זה טוב שהוא יצא, זה גם... אבל... אני, בוא נגיד, חווה זה אפשר למצוא סוג כזה או אחר של שלטון מקומי, או מקומות שהם לא עזבו. אין לי עכשיו נוסחה מדויקת לתת לך.
אבל אתה יודע בוודאי אפילו יותר טוב ממני, שבקרב קהלים רחבים, כך התחבר לי ככה בימים האחרונים, ברמת הציוצים וברמת... בקרב הקהל שאתה נמנה עליו, של מתנחלים, ציונות דתית, מה שנקרא אחד מעמודי התמך המרכזיים של הממשלה הזאת, אומרים, זאת אומרת, זה לא, זה, הדרך היא חד סטרית. נכנסנו שלא על מנת לצאת.
אני חושב שגם צהל משהו, היום שמעתי יום שעד 1925, אתה שאלת על 25 מקודם, יאנו, כן?
כן, כן, לא, אבל הם לא מדברים.
זה גם, תשמע.
אמר שמואל תמיר, אני חושב. כן, שמואל תמיר, שטח משוחרר,
אבל לא יוחזר. כן, אחרי זה הוא חזר בו גם. שמואל תמיר, כן.
אבל זה מה שאומרים אנשים בימין היום, זה מה שסמוטריץ' אומר, זה מה ש...
אבל... על זה שגם תשאל גם את בני גנץ ואיזנקוט.
לא, בני גנץ ואיזנקוט לא יגידו לך שאנחנו צריכים להישאר בג'באליה ובסג'איה.
למעשה, אם תבדוק טוב בשורשי הדברים שלהם, זה מה שהם אומרים.
בכיכר פלסטין, שיהיו שם טנקים שלנו, אני לא חושב שמישהו מדבר על זה.
אני לא מומחה למפה, ולא, ודאי לא בהיקפים שצהל נמצא שם עכשיו, אבל אין דרך כרגע להבטיח את שלום נחל עוז ואשקלון, בלי נוכחות צהלית שם.
הנוכחות שמדברים עליה היא של רצועת ביטחון.
כן, אז זה יותר, נגיד, חזון חרית הימים, שאיזה שטח של קילומטר.
אני חושב שעל זה מדברים בזמן הנראה לעין.
היום, אני אראה לך שצהל תוך 3 חודשים נסוג משם, ומסתפק ברצועה כזאת של קילומטר.
שמע,
אם חמאס, כולו...
א', זה מה שכתב נחום ברנע. זאת אומרת, יש לו מקורות יותר טובים משלי, כי לי אין מקורות. וב', זה מה שאני רואה בכל מקום. וג', אני, שוב, כל מה שמדברים עכשיו אומר שהיה שלב אווירי, היה שלב תמרוני, והשלב הבא זה שלב של התכנסות למבצעים וגיחות מתוך רצועת ביטחון.
תשמע, עיינתי שם מגד טנקים. עכשיו הוא בן קיבוץ גבת, לא בדיוק בן אופרה או בן אלון מורה. גבת קיבוץ עם שרשיים בשומר הצעיר. הוא אמר לי, 100 שנה הם לא יחזרו לפה. לא אכפת לו שאני אצטט אותו. 100 שנה הם לא... לסג'איה, הוא אמר את זה. אז מה אני אגיד?
תשמע, מה אני אגיד לך? תראה, אני חושב שבסוף יש כאן... זה בדיוק המקום, ושוב, נגענו בזה מקודם, כשדיברת על האנשים שיש להם מין פתרונות קסם כאלה, כן? זה בדיוק המקום שבו אתה מתכלל לאיזשהו אלגוריתם אחד, כן? את כל המשתנים... עכשיו, כל מה שאתה אומר, שום דבר כאן לא מעורר בי אמוציות של כעס, כן? זאת אומרת, אבל בתוך כל זה אתה צריך להכניס לתוכנה גם את המשתנה שאתה מדינה שבסוף חייבת את ארצות הברית, שבסוף יש לה משמעות מאוד גדולה ליכולת שלה לפעול במרחב הבינלאומי. אתה לא יכול להיות רוסיה שכבר שנתיים היא מצורעת בקרב העולם המערבי, אתה מבין? אתה לא יכול.
אתה בטוח שארצות הברית ככה... תתבע מאיתנו במפגיע, הסתלק עד החייל האחרון בתוך שנה, מצפון הרצועה, ומחאן יונס, אני לא בטוח. היא מאוד רוצה שלא נהיה ביהודה ושומרון, ואין לנו ברירה אחרת. ובסוף כשאתה, אין לך ברירה, אז אתה נשאר איפה שאתה נמצא, כן.
להתיישב מחדש בגוש קטיף?
בוא נגיד, עוד חזון למועד. על זה דווקא אני לא אוהב את הדיבורים הימניים האלה עכשיו. א', כי ברור לי שבין החיילים...
אתה לא רוצה להעיר את הדוב, זה העניין. כן, קלטתי.
תראה, בין החיילים... לא, לא קלטת נכון.
אוקיי.
א', בין החיילים הלוחמים, אז יש כאלה שהם לא בדיוק מה... נקרא לזה במפלגה שלי, למרות שאני גם לא יודע מה זה המפלגה שלי. ואני לא רוצה להטיל עליהם עכשיו, להילחם למען המצע באמת של הציונות הדתית. זה גם לא הדבר הכי בוער. בעתיד, כפוף לנסיבות, כן.
זאת אומרת, בסוף מה שאתה אומר... לא, מה שאתה אומר, תשים לב, בסוף מה שאתה אומר זה כזה דבר, וכאן שורש העניין, אוקיי? בעוד שבעצם הצד, נאמר, ששיקף ברק רביד, להלן פרק 146, כן? אומר כזה דבר, כדי שהיום שאחרי יהיה פתרון באמת אמיתי, בהכרה בינלאומית, אז כספי הש... שיקום עזה זה עכשיו באמת פרויקט אדיר, נכון? הולך להיות. הכסף יוכל להגיע ממדינות שאנחנו רוצים שיהיו מעורבות בהן, כן? מדינות שיש להן השפעה חיובית, כן? כגון סעודיה, איחוד האמירויות, מצרים במידה מסוימת. מצרים לא צריך לשים שם את הכסף, אבל רק אם הם ידעו שיש כאן איזשהו פתח למשהו מדיני.
אז אולי תיתן להם פתח למשהו אחר לגמרי, למה רק התוכנית הזאת? אולי תגיד להם, תקלטו עכשיו, תתחילו לקלוט את המיליון ומשהו פלסטינים שיושבים עכשיו איפה שהיה גוש קטיף, המלון של גוש קטיף. תתחילו לקלוט אותם, אולי זה מה שישראל צריכה לנדנד עכשיו.
זה העניין, בסוף כאילו החזון שלך אומר שצהל צריך להישאר שם גם כן, כדי... עוד איזה ועוד דונם, עוד איזה ועוד דונם, ונחזור ל...
נדב לא יפה, אני אמר אותך, קודם כל, העניין הגדול בעיניי, זה לגבות מהם מחיר על מה שהם
עשו
לנו, שהם יבינו, שהם יזהו, שזה להם טראומה.
כן, אבל תראה, מה האחד ועוד אחד שאני עושה? אתה אומר, מצד אחד, הכוחות יצטרכו להישאר שם, ומצד שני, עזוב, כרגע אני לא רוצה לדבר על...
לא כי אני מסיר ממך איזושהי מזימה במרכאות. אני באמת חושב, קודם כל, יצאנו בשם בכל זאת הביטחון עכשיו, זה לא היה, לא הכרזנו מלחמה כדי לגאול את אדמות אבותינו. מטעמי ביטחון ואין ברירה יצאנו למלחמה הזאת. אז קודם כל נמצא את הדבר הזה. להגיד לך שאני מתנגד עקרונית, שנגיד לפחות הקימו את שלושת היישובים שם, בצפון הרצועה, אלה סיני, דוגית וניסנית.
זה היה עזר ראשונה, אחרי זה יבוא עוד דונם.
ואם כן, רגע, ואם כן, אז מה?
אז בוא, אתה יודע משהו, אז בוא אולי נרחיב, אז בוא אולי נרחיב את גדר הדיון, ונשאל, אנה אנו הולכים? אנה אנו הולכים? אנחנו חשבנו במשך כך וכך שנים, שבאמת נדון כאן על מהפכות משפטיות, ונלך לבחירות כל חצי שנה, ונעשה הסכמים נהדרים, שאני באמת שמח עליהם בכל ליבי, הסכמי אברהם, והבעיה הפלסטינית אפילו לא תעלה כנושא שביעי בסקרי דעת הקהל, כששואלים את הישראלים מה הנושאים של מערכת הבחירות, אוקיי? ובסוף יש כאן אירוע שאנחנו צריכים רגע לחשוב איך אנחנו מתמודדים איתו, לא לדור שלך וגם לא לדור שלי, אלא לדור של הנכדים שלך והנינים שלך.
למה זה קרה שדחקנו את הבעיה הפלסטינית למקום שבע? כי בסופו של דבר השתכנענו שהבעיה הזאת בלתי פתירה, ואתה בחיים בכל זאת רוצה להתמודד עם בעיות פתירות. אז אולי את מערכת המשפט נניח אפשר לפתור. ובסופו של דבר, באופן פרדוקסלי, מה שקרה עכשיו, הוכיח שהבעיה הפלסטינית היא בלתי פתירה, כי בכל זאת ניסית איזשהו פתרון שם בגזרת עזה, נוסחת השמאל מלא מלא עד הסנטימטר האחרון, והתפוצץ לנו באופן היום בפרצוף. אז מפה הלקח שצריך להסיק הוא שאל תנסה להעניק פתרונות לבעיות בלתי פתירות. אולי בכל זאת...
אתה אומר בלתי פתירה, ואני לא יכול לסתור אותך. אני לא יכול, כי אתה יודע, ככל שהדברים באמת משתקפים ב-20-30 שנה האחרונות, הם לא מחזקים את הראש הזו בהפטירה. מצד שני, אני לא חושב שהמשך המצב הזה, שהוא לא סטטי, הוא הולך ומחריף. זאת אומרת, המציאות הזאת לא תעשה יותר פשוטה בעוד 20 שנה ו-50 שנה. אנחנו רוצים להיות כאן עוד 50 שנה, אז מה נעשה?
אז תראה, אז אם פניהם בכל זאת של הפלסטינים לשלום בסופו של דבר, אז הם יחיו בשלום. ואם לא, אז יקרה להם השכרה עכשיו לבית חנון וסביבתה. זה מה ש... אין לי משהו אחר להגיד.
אתה עוד לא יודע שבית חנון וסביבתה יביא לך איזשהו שקט, וגם, שוב, אתה יודע, זה פתרון שהוא, א', הוא לא פתרון, כן.
אהוד אולמרט בא להופעה, ב-2004.
לא שווה אולי, תראה, אני אומר, כאילו, אני אומר גם לעצמי, לא רק לך, איך יכול להיות שכל כך הרבה שנים, וזה תמיד או 0 או 1, איך עוד לא, איך אין איזשהו, משהו, איך אומרים, אקס מכינה, איך זה, הביטוי הזה, המשתנה הזה שלא חשבו עליו, שיכול לרבע כאן את המעגל.
זה לא שלא חשבו עליו, הבינו שאין כל כך טעם לחשוב עליו עד הסוף. אני אספר לך בכל זאת, כשאולמרט בא להציג את תוכנית ההתנתקות, באופרה הוא בא לשיחת נפש, מישהו יפגן.
כן, יש תמונות של אורי אליצור שם נוזף.
כן, נכון, במפגש, אני הייתי.
נפלתם על השכל.
אני הייתי במפגש הזה, וגם זה מופיע באיזה פרוטוקול בארכיון, ואולמרט אמר, מה שאתה אומר עכשיו, אז מה, הוא אמר לנו, כאילו, יכול, אני יודע, בחירי המתנחלים, אז מה תעשו פה עם כל הערבים בעוד בדורות הבאים? מה הפתרון שלכם? מה תעשו פה? הם יהיו הרוב עוד כך וכך שנים. אז אני הקטן אמרתי לו, תראה, סבא שלי וסבא שלך, אבא שלך וסבא שלי עלו לארץ בשנות ה-20 של המאה שעברה. כולם הגיעו עדיין לנמל יפו. מה הם חשבו לעצמם כשהם באו לפה? הרי הערבים היו פה אז רוב. אז מה עלה להם בראש? איך זה ישתנה? אלא מה הם אמרו לעצמם? אנחנו נמלא את חובתנו הציונית. ניישב פה את הארץ, וחומרים, בכל זאת נשאיר משהו גם לשר ההיסטוריה. אנחנו לא יכולים לפתור את הכל, אבל שוב, באירופה אנחנו לא יכולים לשאב, נדמה שאבא שלו עלה מסין, הוא נמלט נכון. לשם. כן, אבל אנחנו פשוט לא, אין לנו ברירה אחרת. אז זהו, וזה ההבדל בין השמאל.
זה שהפלסטינים נגיד... אתה מרוצה מהעובדה שיש להם ממשל עצמי, נגיד, מהעניין העקרוני הזה. זאת אומרת, לא היית רוצה עכשיו מנהל אזרחי של ישראל שתנהל שם כמו שהיה לפני 93, נכון?
אם אתה מחפש פרגמטיזם אצל חגי סרגל, סליחה שאני מדבר על עצמי בגוף שלישי, אז פה אני מוכן להסכים איתך, אם היית שואל אותי לפני 30 שנה או 40 שנה, הייתי אומר לך לא, והיום אני מוכן להגיד לך כן. בסדר,
אוקיי. זאת אומרת, אוקיי, אז בוא רגע נלך עם זה צעד
אבל
קדימה.
אבל לא, אני לא רוצה להיכנס לפרטים.
לא, רגע, שנייה. כן. שנייה. זה אומר שצריכים להיות גם שוטרים, נגיד, שמחווים את התנועה, נכון? או זה... שעוצרים גנבים. תלך איתי.
תלך, אבל תראה מה קרה במשטרה הזאת.
אז זה בדיוק מה שאני אומר, אז אתה מבין? בוא, אני מודה שאני לא עושה לך כאן את ההנחה הזאת. כי תראה מה אתה אומר. אתה אומר כן, אז שלטון עצמי שיהיה להם כן, אבל מי עצור את גנב הרכב?
אתה יודע, הפעם הראשונה שהופיע איזה תצלום שלי בעיתון, זה היה איזה פוסטר מטעם גוש אמונים, ממש 40 שנה, לקחו אותי לדגמן, הייתי אז בחור צעיר ויפה, מתנחל.
אז מה, לך שפם, זקן, מה היה הסטטוס?
לא היה לי כלום.
אוקיי.
אפילו ביקשו ממני להוריד את הכיפה לצורך תצלום, שמדגמן איזה ישראלי שנאסר במחסום דרכים של האוטונומיה הפלסטינית של בגין.
אוקיי.
בחור תימני מעופרה ייצג את השוטר הפלסטיני, היה אז קלאץ', ואמרנו, תראו לכם מה יקרה כשתהיה פה משטרה פלסטינית. יש לי עדיין עותק מהפוסטר הזה. אתה יודע מה, בסוף זה צפה פני עתיד. אמרנו, המשטרה הפלסטינית הזאת יתהפוך לצבא יום אחד.
אני מנסה רגע להמחיש לך. כי מה הבעיה שלי עם הימין העמוק? תראה, אתם כל הזמן בעצם באים ואומרים, אנחנו צדקנו עם אוסלו, אמרנו לכם על אוסלו, והזרנו אתכם. עכשיו, שמע, בוא, קשה לומר כאילו, כשבאים אליך עם טיעון כזה, למה, הנה אוסלו זה סיפור הצלחה? כי אוקיי, הדעת נותנת שאוסלו איננו סיפור הצלחה. אבל אתם לא באים בעיניי עם איזשהו פתרון ולידי לטווח הארוך. כן. זה הבעיה שלי. כי גם אתה עכשיו תראה מה עשית. אמרת, כן, אני בעד שיש להם שלטון עצמי, ואז אני אומר לך, ומי יעצור את גנב הרכב? ואתה לא עונה
אבל
לי.
אבל נדב, לכן הגענו לאוסלו, כי השמאל אמר לימין, סליחה, אין לך פתרון למצב, כן? אתה רק רוצה להתנחל. לנו, השמאלנים, עם המשקפיים העגולים, בוגרי האקדמיה, לנו יש פתרון. אנחנו נלמד אתכם סדר בחיים המדיניים. זה קצת נשמע מטורף, אבל תראו שבסוף זה יעבוד, נביא נטע ערפאת, נביא גיבוי בינלאומי, נזרים להם כסף, ותראו מה זה. אז כשאתה מחפש, שוב, האויב של הטוב מאוד אומרים זה מצוין, זה מה שקרה פה. אז נכון, הפתרון שלי הוא לא מצוין, הוא טוב מינוס, אבל שוב, אני לא רואה מנוס, לנוכח שלל האילוצים שעומדים פה לפתחנו ב... משבצת הקטנה הזאת במזרח התיכון.
כן, אתה בעצם, אופרה היא כאילו, איך נגדיר אותה, בירת ההתנחלויות?
היא ההתנחלות הראשונה בין ירושלים לעפולה.
אבל אני חושב אולי ברמה אולי היותר היסטורית.
היישוב הראשון של גוש אמונים שעלה על הקרקע זה עופרה, לא אלון מורה. כן.
אבל אני, זאת אומרת, לא רק כרונולוגית אני מדבר, אני מדבר בירה מבחינה גם, מבחינה תרבותית, מבחינה ערכית אפילו, כאילו, אתה יודע, זה רוח עופרה.
יצא לנו דימוי כזה, אבל תחשוב, מעולם לא היה חבר כנסת אפילו מהעופרה או שר.
אבל תראה, אבל היה...
נכון, עיתונאים יצאו משם.
אורי אליצור זה...
ישראל הראל, כן.
פנחס ורשטיין הוא גם עופרה. כן, הרבה, זה...
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tivanovic.
אפילו, איך קוראים לו, נו? מערוץ 12.
כן, עמית משהו.
שרקי, תגיד רגע, אבל אתה, אז אמרנו, אתה גר באופרה, נקודה, זה גם כן עניין של אופרה, אתה מבין? ונקודה זה ערס לדתה של התקשורת, לזה התחלתי עם אופרה, אתה מבין?
נכון.
אז תעשה לי רגע את החיבור בין אופרה, לנקודה, לתקשורת הדתית היום.
זה נכון, אני שמח אפילו שאתה שואל, כי ראוי לעלות מפעלים כאלה על נס. זה היה ב-1979, ישראל הראל, מראשוני עופרה ממש, שהוא היה גם עבד בידיעות אחרונות ובמעריב, הוא התנחל בעופרה, ואז הוא החליט לייסד את עיתון המתיישבים, הביטאון של מועצת ישע, הוא הביא איתו שם קצת עקרונות מקצוע שהוא למד בעיתונים הגדולים, ולישראל הראל, עד 120, היה לו כישרון ללקט כישרונות, וללמד אותם, להעביד אותם בפרה, ולעשות להם גלי צהל, נגיד, של הציונות הדתית והימין, ויצאו משם, יצא משם נבחרת, אורי אורבך משם, אמונה אילון, ויש גם...
לך זו הייתה התנסות...
אפילו חנוך דאום כתב שם, מה?
לך זו הייתה התנסות העיתונאית הראשונה?
כן, כן, אני עד אז לא...
איך התגלגלת לזה? זאת אומרת, מה, ראית שהקים עיתון ביישוב?
מילדות חלמתי להיות עיתונאי, לא התקבלתי על גלי צהל, לא הייתי מספיק...
באמת?
לא התקבלתי, לא.
אוקיי.
אני זוכר אפילו את היום שבו זה היה, זה היה ביום שבו הושבע ממשלת הרבין הראשונה. ולא התקבלתי, יכול להיות שטוב שלא התקבלתי, אבל אהבתי את המקצוע הזה, הלכתי מאוד מתמטיקה באוניברסיטה, ואני גאה בזה מאוד.
תראה כמה צרות היו יכולות להימנע אם היית מתקבל לגלי צהל. אולי התסביך המשפחתי, אתה מבין?
יכול להיות.
אומרים אנשים, יא אללה, תראה מה זה.
כבר שמעתי זה מכמה שמאלנים, איזה טעות עשינו שלא קיבלנו אותך, אם נופכים אותך לשמאלן. אבל, מה רצית להגיד, שכחתי.
לא, על נקודה, על הכניסה שלך לנקודה, שחלמת להיות עיתונאי.
כן, אהבתי מאוד, עכשיו, רציתי להיות עיתונאי לא כדי לתקן עולם ולהפוך את העיתונות לימנית, זה לא עלה בדעתי, פשוט אהבת המקצוע. למדתי מתמטיקה, כי המתמטיקה התגרה אותי, אבל בשלב מסוים, בשעת שמירת לילה, עם ישראל הראל, הוא הציע לי, הוא שמע שיש לי איזה ג'וק עיתונאי בראש, אז
וואלה.
הוא הציע לי להתחיל לכתוב, ומשם הדברים התגלגלו, כן. זהו מה שנזכרתי, מה רציתי להגיד לך. אם אנחנו קופצים דוב אחד קדימה, אני לא חושב שאני התאהבתי אי פעם להעמיד ללכת לגלי צהל. אולי אני טועה.
אני זה מה שאמרתי, שאולי אם היית מתקבל לגלי צהל, אז לא היית...
לא, אבל לא התאהבתי לו, אני...
לא, אבל מה העניין? תראה, אני חושב שזה מאוד ניכר, גם מכתיבתך, ובוודאי מפועלו של עמית, שהסיפור הזה של התקשורת, זה יושב אצלכם בבטן, כאילו, אתה יודע. אז כאילו, ומכיוון, עכשיו, ושוב, גם אמרתי, בהקשר הזה, את הלינקד של נקודה ושל החוויה האישית שלך, דרך פני התקשורת הדתית היום, אתה מבין?
כן, אז אני, אז נקודה באמת הוא נקודת תפנית, אם לא היה נקודה, אז אני לא יודע אם כל הזרם נקרא לזה, אם אני בשלנות לשון, היה היום נוכח.
כי זה מה שאתה אומר, הרי אורי אורבך גם היה שם, והוא הביא את הטובים לתקשורת. לא, וזה הטובים לתקשורת, שזה המאמר המכונן, זה הכל משם,
כן, המאמר ההוא...
זה המבוע, אני אומר.
כן, דווקא המאמר ההוא ספציפית, אני לא בטוח שהוא, זה קצת, זה אגדה.
למה?
לא, הוא כתב אותו, אבל לא זה מה שהתניע, אני חושב, את המהפכה, פשוט...
לא, אז אני אומר, אתם התנעתם את המהפכה, הנקודה, זה הטענה שלי.
הוא כתב אותו בנקודה, המאמר הזה התפרסם בנקודה, כן. ב-87, אבל זה לא נגיד שעמית קרא את זה בגיל 5 והחליט ללכת לתקשורת, או עקיבא נוביק, שהוא גם בן עופרה באותו רחוב אפילו, כן.
אבל הסיפור הזה של התסכול מהסיקור של התקשורת, כאילו, זה כאילו, מתי זה התחיל להיות חלק מההסתכלות שלך על החיים?
כאשר התקשורת התחילה למעול קשות בתפקידה.
תמקם לי את זה בזמן.
אני חושב שזה קרה כמו הרבה דברים רעים בישראל בשנות ה-80. שנות ה-80 היו... שנים רעות. גם מלחמת לבנון, שהיום אני חושב צריך לראות אותה אחרת. וההבדלים בין דעה לידיעה החילו להתבלבל, וזה יורב תסכול עצום בקרב, כן.
תראה, אתה אומר, חייב להתייחס רק כדי כאילו להסיר את העניין, כן? כי אתה אומר שנות ה-80, ובהקשר שלך אי אפשר לדבר על שנות ה-80 בלי האירוע שלך, והאירוע של המחתרת. עכשיו, אנחנו לא נדבר על זה, גם ביקשת, וגם אני יודע מה אתה אומר תמיד ברעיונות, אתה אומר, אני כתבתי על זה ספר, כל הסיפור, אחים יקרים, ספר ותיק ומוכר, כן? שמכר הרבה, אני חושב.
כן.
אז קודם כל אני מכבד את זה, נכון? אבל אתה אומר שנות ה-80 צריך להזכיר את זה. מה, אתה רוצה להגיד משהו?
לא, לא, בוא נגיד, זה לא, אמרו, זה לא מתקשר בדיוק למלחמת לבנון, משהו שהזכרתי.
לא, נכון, אבל כשאתה אומר שנות ה-80, זה ממקם אותי כרונולוגית בנקודה הזאת, אבל מכיוון שבכל אופן יש כן נושא שאני רוצה לשאול אותך, ואני חושב שבעניין הזה אולי תהיה יותר נדיב מבחינת התשובה, ואני אחזור לתקשורת, זאת אומרת, אבל ככה זה צץ לי כאן, זה העניין הזה, של עמית. עכשיו, עמית הוא גם חבר שלי, אז רגע אני מדבר...
עמית נולד בשנות ה-80, זה דבר טוב שקרה.
זה נכון, אבל עמית הוא בעצם משלם מחיר, אתה יודע מה, כאילו כשרוצים לקנטר אותו מה אומרים, כן? ואני שואל את זה, מבחינת החוויה שלך כאבא, ביחס לעניין הזה שעמית חוטף בגללך, כאילו.
אנחנו עוצרים קטנה, 60 שניות על השקעות, מבית מנור המבטחים. היי גולן.
היי, שלום.
ספר לי קצת על מסלולי ההשקעה החדשים של מנור המבטחים.
מנור המבטחים יצא עם מסלול השקעה חדש שנקרא ריבית פלוס, שמשקיע 60% בפקדונות בנקאיים ועוד 40% במסלולי במקאמים.
ולמה דווקא עכשיו?
אז בעצם זיהינו הזדמנות שנוצרה בשוק שהריבית כנראה בשיאה, וגם אנחנו רואים לקוחות שמפקידים כספים, מנדבים חסכונות לפקדונות הבנקאים האלו.
ומה היתרון שלכם?
היתרון שלנו שכגוף מוסדי חזק עם יכולת מיקוח, אנחנו משיגים ריבית גבוהה יותר מאשר הלקוח הפרטי.
למי יכול להתאים המסלול הזה? מסלול ריבית פלוס?
טוב, אז המסלול מתאים או ללקוחות סולידיים שמחפשים אפיק השקעה סולידי, או ללקוחות שמעוניינים לשלב אפיק סולידי יחד עם מסלולי השקעה נוספים. כמובן שגם מתאים למי שיש ברשותו קרן השתלמות נזילה, במקום שימשוך את הכסף וישקיע בפיקדון, הוא פשוט יכול לעבור מסלול.
אחלה. תודה.
תודה רבה.
צר לי מאוד על זה, כמובן. כן, אני כבר התבטאתי בנושא הזה, כן. צר לי. אבל בשוב, אני יודע שזה בא ממקום לא נקי ולא ענייני, אז יש גבול לעד כמה שאני מוכן להתרגש מזה.
כי כאילו, אתה יודע, תמיד ילד... לא, אבל כאילו...
זה לא דיון רציני בסופו של דבר.
כאב של ילד, כאב של ילד, הוא תמיד יותר כואב לך מהכאב שלך. אז אתה יודע, אני אתאר לעצמי שמבחינתך, זה כאילו, אם זה מייסר אותך, בהיבט הזה אני מתכוון.
כן, כן. צר לי שהוא סובל בגללי, כן. בהחלט.
אוקיי.
אבל אל תהפוך את זה לכותרת עכשיו.
למה לא? לא יודע. אתה אומר שאמרת את זה? אם לא אמרת את זה, בהחלט אני אשקול להפוך את זה לכותרת, כן? אבל בסדר, אנחנו נבדוק, נשאל אותו אם אמרת את זה. אוקיי, וחזרה לעניין, איפה שלא בא לך יותר מדי לנבור, אני לא זה, אבל...
זה פשוט קצת, אני מרגיש שכבר
עשה את זה
מספיק, ומסבתי דין וחשבון, כן.
אוקיי. תן לי בכל אופן את ה... את, את, את הרוח הסגלית של הבית שלכם בעניין התקשורת, כאילו, זאת אומרת, אתה אומר, שנות ה-80 זה התפתח והכל, מתי זה הפך להיות בעירה בתוך התודעה שלכם?
לא, זה לא שהייתה, היה שם איזה סמינר, כל הזמן שהעברתי לילדים שלי, כנראה הם נשמו את זה, הם גם קראו את מה שאני כותב בעיתונים, מה שאבא כותב, אז בכל זאת, יש איזו השפעה מסוימת על ילדים, כי אם עליהם אני לא משפיע, אז על מי אני כן אשפיע. ואני עשקתי רבות במה שנקרא ביקורת תקשורת. אבל שוב, אני, הנוכחות שלי בעולם העיתונאי היא באה כי אני אוהב את המקצוע, ודווקא בגלל זה כואב לי מה שקרה לו פה בארץ, אולי לא רק בארץ. וזה מעסיק אותי מאוד, וטבעי שזה גם מעסיק את הילדים שלי, כן.
כמה ערוץ 7 הוא חלק מתוך הסיפור הזה של, בוא נאמר, הסלקות שלך בנושא
כן,
הזה?
בוא נגיד, ערוץ 7, אפשר לדבר על זה שעות. פשוט, ערוץ 7 קם, הוא לא קשור, הוא לא קם מתוך נקודה, נגיד, זה אולי דוג, אבל הוא, פשוט, הוא קם ב-88 כדי פשוט לשדר מוזיקה עברית. החשש מתרבות עלה, אז הוא זה שהניע את מייסדי הערוץ, חבורה מבית אל, לא מרפא. אבל ב-92...
קצלה.
כן, קצת.
ואיך קוראים לו? צור.
ויואל צור, כן. והרב מלמד, ואשתו הבנית שולמית, שעד היום מנהלת את הערוץ, כן.
ומתי אתה נכנסת לשם?
ב-92 רק. זה היה אחרי המהפך של 92. הם הבינו שהם לא יוכלו להשתדר רק עם מוזיקה. חששו ככה בבטן מפני העתיד לבוא, אוסלו וכו'. וראו מה שקורה בתקשורת הממוסדת. חשבו שצריך להקים גם, לתת לציבור לטעום איך...
איך נשמעות חדשות בימנית?
תשמע, בלאומית, בוא נקרא לזה ככה, בסדר? שוב, אני, נגיד שעכשיו אני הייתי הקברנית של כל כלי התקשורת בארץ, אני לא הייתי הופך אותם לימנים, תאמין לי שלא נדר. אני לא חולם על תקשורת שהשתמש בטרמינולוגיה של נחלת אבותינו וכו'.
אם מבחינתך בראייה שלך התקשורת הישראלית נגיד בשנות ה-80 או ה-90 מוקדמות הייתה ב-0 מ-10, היא הייתה 0, אוקיי?
היא הייתה 0-10 באיזה סולם?
בסולם בהוגנות, אובייקטיביות, גיוון דעות וכיוצא באלה, בשנים האלה הייתה 0. איפה היית ממקם אותה היום בסקאלה הזאת?
אם היית שואל אותי לפני שנה, אז הייתי אומר לך 5 או 6, בסדר 6, אבל מה שקרה בשנה האחרונה, גם מה שקוראים המהפכה המשפטית, וגם עכשיו מאז המלחמה, אז אנחנו צללנו בחזרה לכיוון האפס, אני יודע האפס, 2, בסדר? הלכנו אחורה מאוד. זה מציב אותי...
תסביר בבקשה.
על בלי די. תראה, אני הוצאתי לפני כמה שנים, צרפתי למקור ראשון שאותו ערכתי, עד לפני כמה חודשים, מוסף חוג לתקשורת. זה 30,000 מילה, אני חושב, ששם פשוט תיארתי את תולדות ההטעיה התקשורתית, עד שזה הסתיים בנימה אופטימית, אבל הוא הופיע כבר לפני 3 שנים, שדברים יש לנו לטובה. בגלל הגיוון, פשוט גם הדמוגרפיה של הסוציולוגיה של התקשורת, אבל עכשיו, אני, לרגל המלחמה במרכאות, או ההפיכה המשפטית, קפלן, שוב, כבבניתי מערכות, אני יודע, 12, 13, 11, פשוט בעטו בכל מה שתוקן פה בשנים האחרונות, וחזרו לרגלים הישנים והרעים, כן? ביזוי של עמדות ימין, מסתימה עזה ביותר כלפי הממשלה, שעד שאתה פשוט לא יודע, בודקים ביקורת על התקציב, על תקציב המדינה עכשיו. אומרים שסמוטריץ' שאני יודע, נותן למתנחלים או לחרדים. עכשיו, אני לא בעד שהוא יעשה דברים לא נכונים מבחינה כלכלית, אבל אני כבר לא יכול להאמין גם לכתבים הכלכליים.
תגיד, אבל לא יכול להיות שהממשלה הזאת היא באמת כל כך לא טובה, שוואלה, והאירוע הזה של המהפכה המשפטית, או הרפורמה המשפטית, זה לא חשוב, זה, הוא באמת אירוע כל כך מטלטל. אמר פרשן, אני חושב, ודאי שמקובל עליך, הוא מקובל עליי בהחלט, שכל סעיף בסעיף הזה זה רעידת אדמה. ובאה הממשלה, עם כל הכבוד, עם 64 מנדטים, שדה פקטו הם 62 מבחינת הרוב שמייצגים, וזה גם זה על הקסקס, כן? ועושה כאן רעידת אדמה אחת אחרי השנייה, 6 ימים אחרי שהיא נוסדה, אם זה לא מהלך שמצדיק כאן...
הממשלה הזאת לא טובה. אני מוכן בלשון המתה, כן? יש לה נטייה להתקוטט יותר מדי. היא שוכחת לפעמים שהיא כבר לא באופוזיציה, היא ליד ההגה. אבל עדיין, עדיין, אני לא יכול לשאת את המסתמה הזאת. לא עולה על דעתי, שנגיד, אני הולך לעמוד הדעות של הארץ, שבוע אחרי שבוע, או פעמיים בשבוע, הכתב הכלכלי הכי בכיר שם, שטרסלר, מסיים כל מאמר בקנאות דתית, בקביעה שנתניהו היהודי השפל ביותר בכל ההיסטוריה היהודית. שים לב, הוא ממספר גם את המאמרים שלו. עכשיו, זה לא רק שיושב שם איזה פובליסיסט, אני יודע, שקנאי כזה.
זה לא המיינסטרים של התקשורת, בסדר.
זה מערכת שלמה, זה מערכת שלמה. עכשיו, אני יודע שבמקום
ראשון... אבל חדשות 12 במובהק...
לא הייתי מרשה למישהו לכתוב פעם אחת משפט כזה.
אבל חדשות 12 במובהק, בתשעת החודשים של האירוע הזה, עד מלחמת...
המהפכה המשפטית, כן.
כן. הם אמרו, ואני חושב... ודאי שאני אומר, כן, בצדק אמרו, הם אמרו, בפעם הראשונה אנחנו כאן נקוט עמדה. 30 שנה לא נקטנו עמדה, אבל כאן זה אירוע כל כך קרדינלי.
לא נקטתם עמדה, בהתנתקות לא נקטתם עמדה, בעסקת שליט לא נקטתם עמדה, בבחירות 2015, תעזוב, פה הייתה הקצנה דרמטית.
בחירות 2015, מי שהוביל את הסיכור שם זה הבן שלך. אז למה, לא, זאת אומרת, אתה יודע.
עם כל הכבוד, לא. הוא בכל זאת, הוא אומר, אין לו שליטה על הניסוח ועל של כל המדעות החדשות.
זה בדיוק העניין.
אופן ההגשה.
זה בדיוק העניין שאתם אומרים, כאילו, הגמל לא רואה את דבשתו, הדבשת לא רואה את דבשתה. אתה מדבר, בנך הוא העיתונאי המשפיע במדינת ישראל.
בוא נגיד, ברוך השם שהוא משפיע, אבל זה לא שהוא, הוא לא פוסק האחרון שם, ואפילו לא פוסק האחרון.
לא, אבל אתה אומר, חזרנו לאפס, חזרנו לשתיים.
עכשיו, אז חזרנו שתיים, בסדר, אולי אני נסחפתי, חזרנו שתיים. אבל זה בשולם של אפס עד עשר, אמרת, נכון?
אבל אולי אם התקשורת לא הייתה עושה את זה, והמפגינים לא היו מפגינים, אז המהלך הזה, כמו שיריב לוין הציג אותו בארבעה בינואר 23, היה עובר, וזה היה גורם לאסון למדינת ישראל.
להפגין זה בסדר. אפילו להפגין המון, אבל אני לא רוצה ש... אני לא מוכן לאפשר לתקשורת, לזייף את ההוויה. והיה פה זיוף של ההוויה, ואני לא יכול לשאת את זה. מימין ומשמאל, מימין ומשמאל. עכשיו, אני בא אליך בידיים נקיות, אני עוד כתבתי כבר לפני חצי שנה שתעצרו את האירוע הזה, חטפתי על זה לא מעט גם מימין, כי הבנתי שהממשלה הזאת היא חסרת כישורים להעביר רפורמה משמעותית במערכת המשפט, קל וחומר בסדר גודל כזה, ורציתי לעצור, אני גם נגד מלחמות אחים.
מה ההשפעה ארוכת הטווח של הכישלון של הממשלה הזאת על הימין בישראל? הרי הממשלה הזאת הייתה באמת חזון אחרית הימין של הימין, במשך שנות דור, והנה תראה איך זה נגמר, עוד לא נגמר, כן? אבל איך נראית השנה הראשונה?
היא נראית רע מאוד. בוודאי שנראית רע מאוד. אני חושב,
אז מה השפעה שזה היה?
הימין ישלם מחיר, במיוחד אני חושב הליכוד ישלם מחיר כבד. אני חושב שיקרה לו מה שקרה בסוף למפלגת העבודה. לאט לאט הליכוד יתפוגג, והוא יבוא על עונשו.
מה שקרה לליכוד זה וישמן ישורון ויבעת.
כן, זה קרה באופן בית מדאיב לב, אותי כאיש ימין, למרות שיש לי חשבון עם הליכוד עוד מפינוי ימית, אבל נעזוב את זה עכשיו. הוא מתנהל באופן...
אבל זה לא גורם אולי כאילו לאיזושהי... אני לא רוצה להגיד חשבון נפש, כי זה תמיד מעורר קונוטציה שליליות, אבל איזושהי מחשבה שכאילו אומרת, תראה, כל כך הרבה שנים דיברנו על הממשלה הזאת, והנה, זה הביצועים שלה. אז אולי אנחנו צריכים לבחון מחדש ככה את תפיסת העולם שלנו, אתה יודע, לא האידיאולוגית, אלא אפילו הפוליטית.
בוא נגיד, גם אני שרציתי שיהיה פה שלטון ימין, לא רציתי שיהיה שלטון ימין מהסוג הזה, כן, ש...
מה מעצבן אותך בשלטון ימין הזה? מה, תמפה לי את זה.
במידה רבה הרטוריקה.
המיכה אליהו הזה בכל ברמה, זה מה שמעיפך את הפקר.
לא רק שם, דווקא את זה אני פחות מקשיב. אבל...
זה הגנרי כאילו.
יש מקום לתסכול הימני, אבל אני לא רוצה ש... לא אוהב את הסגנון הזה, אבל אני לא רוצה פה שוב להיכנס פה לדוגמאות. תראה, קרה לימין משהו עצוב, שמרוב, נגיד מה שהתקשורת עולה לעלו, אז דעתו קצת השתבשה עליו, והוא התחיל כלל, כן? ולעשות דווקא, ולעשות דווקא. וזה דבר בלתי נסבל. אני כן רוצה לנצח בוויכוחים עם השמאל, אבל אני לא רוצה להכריע אותו, אני לא רוצה להשפיל אותו. אתה יודע מה, אני לא רוצה לנצח אותו אפילו. אני רוצה יותר להוכיח את צדקתי מאשר לחשוף את טעויותיו. כי שוב, זה לא...
איך אתה מתייחס לערוץ 14, לפטריוטים?
בוא נגיד, אני לא לגמרי מזדהה עם הסגנון שם, אבל גם לא בדיוק מצטער שבכל זאת הרייטינג של ה...
אבל זה לא מה שאתה אומר כרגע?
כי אני חושב ששוב, אני מקווה שהפופולריות של ערוץ 14, תגרום איזו מחשבה שנייה שוב לתקשורת הממוסדת.
גם במלחמה הזאת עוברים עליו ימים לא קלים מבחינת צפייה. אתה מדבר על הפופולריות. כן. זה צריך להגיד.
כן.
זה גם כן נתון שצריך לטעות.
אז אני... שוב, הלוואי והתקשורת פה מכל הצדדים הייתה יותר מאופקת.
יש את הטענה שנשמעה בעבר כלפי עמית, שאומרת, אתה נותן בעצם לגיטימציה ל-12, ואם אתה רוצה באמת לעשות כאן הבדל, אתה צריך להיות איתנו ב-14. כי אתה תהיה כאילו, אתה תעשה את ההבדל.
תראה, זה יעצוב מאוד. אם אדם שהוא מזוהה כימין, לא יוכל להיות נוכח משמעותית בערוצים מסוג של 12 ו-13, זה מאוד עצוב, זה בעצם אומר שאנחנו נחלקים לשני עמים, כל אחד מרוכז, מקשיב רק
לעצמו. אבל הם אומרים, הוא עלי התאנה שלהם.
אני לא נוח לי לדבר על עמית, אני יכול להגיד לך לגביי, אני כתבתי בחדשות, העיתון חדשות של שוקן 5 שנים, ומעריב, ומדיעות כתבתי בכל מקום, אז אומרים לי, אתה עלי התאנה של חדשות נניח, הייתי אומר, לא, אני לא עלי התאנה, אני קוריוז. אבל אני לא...
לא, יש את הביטוי של אורי אורבך דוס מחמד.
כן, השתדלתי לא להיות.
לא, לא היית דוס מחמד.
כן, השתדלתי לא להיות, אבל אני משתדל גם לא לקלל. וכל זאת לנשוך שפתיים.
אני אתן לך, אומר לך מילה ואסוציאציה, כן? ביביזם.
בסופו של דבר, זה סוג של גידוף. כן.
מה, הטרמינולוגיה הזאת? ביביסטים וזה?
כן, כאילו... זה כאילו מישהו שהוא לא מספיק מפעיל את ה...
אז אם ננטרל, אוקיי.
המנגנון השכלי שלו.
כן, אתה חושב?
זה, 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 זה מה ש... לא, זה מה ש...
אבל יש כאן תנועה, אתה יודע, זה. נגיד אם אתה מסתכל על התנועה של טראמפ, קוראים לה מאגה, אוקיי? מייק אמריקה, זה כאילו... צריך למצוא שם שלא יהיו לו איזה שם קונוטציות של להיות.
אני השתמשתי.
אבל שיהיה, נו, מה?
הוא עדי נתניהו, כתבתי בתורים שלי, השתדלתי, הבנתי שהביביסטים זה
גידוף. אתה יודע מה, בוא נעשה...
הוא עדי נתניהו.
הבעיה היא שהשם נתניהו, קשה לעשות עליו איזם.
כן, נכון.
אבל בוא נגיד הנתניהויזם. אז בוא, עזוב ביביזם, בוא, הנתניהויזם.
תראה, אני מצפה מכל איך שבסופו של דבר הוא...
במובן התנועתי.
ידבק בעקרונות ולא במעשים.
רגע, אבל נגיע לנתניהו. במובן של תנועת נתניהו, מה אתה חושב עליה?
בוא נגיד, זה דבר שהוא גם עצוב במידה רבה. כי אני שוב, כשאני בא להתווכח עם מישהו על העתיד שנכון, אני יודע, נגיד לרצועת עזה, כמו שדיברנו פה עכשיו, אז אני רוצה שמה שידריך אותו יהיה באמת, איך אומרים... לא האיש, אלא העיקרון, או ההיגיון. יהיה מי שיהיה...
אתה חטפת מהם.
חטפתי, אומרת, כן, חטפתי קשות.
הסיפור שהלכת לתדרוך אצל מנדלבליט, כשהיית עורך מקור ראשון,
כן.
ואני לא זוכר כבר מה כתבת.
שיחת הרקע הייתה, כן.
כן. ואני לא זוכר מה כתבת, אבל ברדוגו נכנס בך, וריקלי נכנס בך,
לא,
אני
לא
אפילו לא זוכר
זה...
מה הם רצו.
לא רק על זה, פתאום אני הפגשתי יום אחד שאולי באמת אני...
אולי היה שם דיבור על עסקת טיעון, ואמרו שאתה מנסה לדחוף את...
אני קראתי לנתניהו הרבה פעמים, שיאללה, לך לעסקת טיעון וכיפור שפילו.
כן, ואמרו שאתה בעצם משמש שופר של מנדלבליט, זה מה שהם טענו בעצם.
כן,
או שמנדלבליט, או בנט... כן, אתה שליח, עכשיו אני אזכר.
זה היו כמה שנים קשות, כן, חד משמעית.
שנים, כן?
כן, כן, ספקתי... הכפשות קשות, נקרא בטוויטר, לא, זה לא, 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 אף אחד לא צעק לי בבית כנסת, זה לא קרה, אבל ברשתות, מה שנקרא, כן, חטפתי המון. זה היה משעשע במידה מסוימת, לכאורה משעשע, כי פתאום אני שמאלן, אבל כן, עובדה.
אתה אומר שנים קשות, היום אתה לא נמצא תחת מתקפה של גורמי ימין שלא מרוצים מזה שאתה לא חלק מהשורה, ככה...
עדיין, אתה יודע, יש איזה סוג של גידוף אחר,
מזרוכניק. רק דנה מהיפית, אתה או מזרוכניק או מהיפית.
נכון, נכון, כן. טוב, תשמע, מה אני יכול לעשות? אוטוביוגרפיה שלי, גם פרק לסוג הזה.
ולגבי נתניהו, שאלת נתניהו?
אני חושב שאחרי המלחמה הוא הכי טוב שהוא יוותר, ואם הוא יכול לרמוז על זה כבר עכשיו, אז טוב מאוד, כן.
אבל אתה מבין שמה שמדהים, זה שה-state of mind, כאילו המודוס אופרנדי שלו כרגע הוא 180 מעלות ההפך. לא רק שהוא לא מתכוון לפרוש, הוא כבר עובד על איך הוא שורד.
כן, אני לא יכול להתווכח עם מה שאתה אומר. אני חושב שיש איזה מתפתחת פסוק של עלילה, כי הוא אפילו, כאילו הוא אפילו רוצה למשוך את המלחמה כדי לשרוד. זה, אני לא, חלילה לא הולך למקום כזה.
תראה, הוא מקיאווליסט לא קטן, כן, האיש,
אבל,
כן?
אבל בכל זאת, אנחנו צריכים, אתה יודע, גם כשאתה מתווכח עם מישהו, אז תגיד עליו מה שאתה חושב שהוא עשה, לא מה שאתה חושב שעובר לו בראש, כן? אל תייחס לו דברים שהוא לא. עלילה זה בשום מקרה, לא לגבי אף אחד.
אבל אתה מבין למה אנשים, אני גם כן מקיים את ההתלבטות הזאת ביני לבין עצמי, אומרים, מה טוב כרגע למלחמה? למלחמה מה טוב כרגע? שהוא יישאר, הוא מקבל באמת את ההחלטות על סמך שיקולים של טובת המדינה 100%, או שאולי...
אז שמחתי מאוד שבאמת גנץ ואיזנקוט הצטרפו, בכל זאת הם איזה סוג של פוליסה כזאת, ביטוח שהחלטות שם הם לא בדיוק של מרכז הליכוד בלבד, או של משפחת נתניהו, אז זה טוב שזה קרה. אני מקווה שהלחץ עכשיו הגובר משמאל על איזנקוט וגנץ לפרוש, הוא לא יצלח, לפחות לא עד ש... אני יודע, סינואר יצא חי ומת מעזה. אבל ברור שנתניהו, הוא לא יכול להמשיך אחרי המלחמה, אחרי מה שקרה, וגם בכלל, הוא כבר הרבה זמן יושב בתפקיד, זה לא בריא יותר מדי
שנים. הוא יושב גם בתפקיד הרבה זמן, באחד בנובמבר 22, כשהיו בחירות והוא נבחר בהן, כן? גם אז הוא היה המון שנים בתפקיד.
כן, אבל פה, בכל זאת, אמרתי לעצמי...
אני יכול לשאול אותך למי הצבעת?
העם, בכלל הצבעתי לימין, בסדר.
אהב. אוקיי, הנה, עכשיו יש לי כותרת.
כן, נכון.
זה או סמוטריץ' בן גביר שרצו ברשימה אחת, או ליכוד, האימו... לא, אין, לא היו עוד אופציות.
כתב פוליטי ותיק, לא מתאים לך.
שס ואגודה, מה זה?
יש פוליטי ותיק, לא מתאים לך לפתות, היו עוד כמה אפשרויות. אני לא אומר...
הילד שקד? לא, זה... בוא, אתה... אז אני מעריך שהצבעת ליכוד, אבל בסדר, אתה לא נדרש לאשר או להכחיש.
אבל אני חושב שזה לא... אני כל השנים שהייתי עורך מקור ראשון, בכלל, אני כותב טוב, אז אני לא... ברור, אנשים נחשים שאני בימין, אבל עד כדי מה הצבעתי... זה גם, אתה יודע, זה גם הרע במיעוטו בסופו של דבר. אם יש אתה הולך לקלפי, אתה מצביע כמי שכפר עושר...
איזה מפלגת ימין היית רוצה עכשיו למצוא?
הייתי רוצה מפלגת ימין יותר ממורכזת.
אף פעם לא היית מפדלניק.
נקרא לזה כך. לא, לא, באתי, הרבים שלי הצביעו לבגין, עד שהוא נתן את סיני למצרים, ואז עברו לתחייה.
אז זהו, אז מזרוכניק אף פעם לא היית כאילו ב...
לא, לא הייתי בני עקיבא אפילו, לא למדתי.
נו, אז מה מפלגת הימין החלומית שאתה רוצה לבחירות הבאות?
אני חושב שצריכה לקום עכשיו מפלגה...
התחייה הדור הבא?
כן, אתה יודע מה, זו הגדרה יפה, כן, כן. ליכוד של כמה...
כי זהו, זאת השאלה, אם זה צריכה להיות מפלגת פרינג' ימנית, או להקים את הליכוד החדש, אתה מבין? להקים כאילו את התנועת הימין...
תראה, הדבר הכי אידיאלי היה, אם נתניהו היה מוסר את המשכות באופן מסודר למישהו אחר בליכוד, היה יולי אדלשטיין, ואז הוא היה אפשר לחבור לגדעון סער, ואולי אפילו להזמין את הילד שקד להצטרף, ואני יודע, אלון דוד עם מסדרות, דברים מהסוג הזה... כן.
להבדיל, כמו שאומרים, רשות פלסטינית חדשה, לעשות ליכוד, רק אותה להבדיל, גברת, אבל שינוי, זאת אומרת,
כן,
אותה אדרת, אבל גברת אחרת לא. לחלוטין אתה מדבר.
לא, גם לא בדיוק אותה אדרת. יש שם עוד כמה ליכודניקים שצריכים ללכת הביתה, ההתנהגות שלהם הייתה בלתי נסבלת בקדנציה הזאת.
מזמסלם, גוטליב, אטבריאן, כאילו, בוא, אפשר, והרשימה נמשכת, אני, כן?
וכן, לא, לא קשה לנחש מי מופיע ברשימה הזאת, כן? תראה, חבל שנתניהו, זה טרגדיה שהוא לא עשה את זה כבר לפני, אני יודע, כשהתחיל המשפט גלגל, היה הולך לעסקה, ו...
תשמע, תחשוב, זה כאילו, אתה יודע, זה 30 שנה מאז שהוא יור הליכוד, כן?
כן.
זה כשהבן אדם נכנס לחיינו, ככה למרכז חיינו, אני הייתי בר מצווה, היום אני בן 43 עם שלושה ילדים.
כן, אני התלוויתי עליו בפריימריז של 88, שיאללה רד עבד אצלו, ואחרי זה...
אם הייתי שואל אותך בשישה באוקטובר אם הוא צריך ללכת, גם היית אומר את זה?
אני חושב שכן, כן, 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 שעדיף שחומים יצרו את הרפורמה המשפטית, ויודע שבאופן מסודר, עדיין עניין המשפט שלו מתגלגל, שגם, שדבר, להניח לפרק הזה, זה יעזור ליעשה אווירה אחרת. אני רק חייב פה משהו בכל זאת להגיד לזכותו של נתניהו. זה נכון שהקדנציה שלו, נגיד הראשונה, הייתה רעה, ועכשיו מה שקורה בשנים האחרונות עבר מאוד, אבל גם היו לו דברים טובים שהוא יוכל...
מה היה הפסגה שלו מבחינתך?
אני חושב שהוא עמד בגבורה מול אובמה בעניין הגרעין האיראני. בסופו של דבר...
דווקא מזה חשבתי שתגיד המדינה הפלסטינית. דווקא
כן,
מזה
כן,
אתה לא, יודע.
וגם זה, וגם
הוא
זה.
רק רב עם אובמה, אבל אובמה העביר את ההסכם.
עצרת אותי באמצע. כן. גם פה, הוא נכון שהוא נתן את נאום בר אילן שלו, שאני אז... התפוצצתי מזעם, אבל זה היה סוג בסופו של דבר בדיעבד, איזה מהלך פרגמטי כזה.
נכון.
הוא אמר כן, ועשה לא, ובעצם...
אני חושב, אז לא, ואני כן. לא הקונסטיטואנסי של נתניהו, אובייסלי, כן. שהפסגה של נתניהו באמת, זה בהרבה מובנים 2009 עד 2012 כזה. ומשם הוא התחיל לזייף. בוודאי, אחרי 2015 זה כבר...
אולי עד 2015, גם היה מתווה הגז שהוא הוביל, אתה יודע...
מוכר לי, מוכר לי הנושא, מוכר לי הנושא, כן.
אז כן.
תשמע, אני רוצה עדיין, בכל אופן, אבל איזושהי נקודה שלא הרגשתי שנתת לי כאן משהו ש... הקטע הזה של... של הפער, נגיד, בין התחושה שהייתה לך ב-1 בנובמבר 22...
כן.
לבין היום-יום של הממשלה הזאת. מתי זה התחיל ככה להישבר אצלך?
כשראיתי שבניקוד לא מבינים שיריב לוין וסביבתו ושמחה רוטמן לא מבינים מה הם מעוללים.
מתי אתה הבנת מה הם מעוללים?
בערך בפברואר, מרץ, כן. כתבתי את טור שהכותרת שלו הייתה לוין חכה רגע. הוא לא חיכה, הייתה התנהלות ילדותית, ופה אכזבה קשה, כי לוין, אדם שמאוד הערכתי אותו עד 1 בנובמבר, אשתקל.
אז אפשר להגיד שהממשלה הזאת מבחינתך היא נקודת שבר.
כן, אבל שוב אני, תשמע, אני ב-1977, בבחירות שהיו, הייתי הליכוד כמעט היחיד בבסיס, שהצביע מחל, ואפילו את כל המשכורת הצבאית שלי, הזמנתי קניתי להם מצופים ובקבוק שנייה בשקל, הבטחתי מאוד.
ה-18 במאי 77 היה יום שמח בבסיס.
כן, ומהיום עוד הליכוד התחיל לזייף, אז מאז אני כבר נגמלתי מהליכוד, זה לא שהייתי, אבל כן, בכל זאת, שוב, למדתי גם להעריך את נתניהו, זה לא שכל הרע אצלו כמו ש... הוא לא היהודי השחל ביותר.
אתה תחטוף בטוויטר ככה או ככה, כן, זה כבר לא יעזור, זה כבר לא יעזור.
אוקיי, בסדר, אני לא רץ לבחירות.
אתה כותב איזשהו ספר עכשיו, לא?
אני כל מן כותב, אני גם פורמן, אמיתי.
בכתיבה, פחות בדיבור.
כן, כן. כותב כל הזמן.
כמה ספרים כתבת?
בהיסטוריה. 7-8, כן.
אוקיי.
אבל בעיקר היסטוריה. יש גם איזה ספר סטירי שאני גאה בו, אבל הוא לא ידוע מחוץ למחוזות המתנחלים, מתנחלות דמה.
טוב. כן. אני חושב שאני משחרר אותך עכשיו.
תודה, תודה.
לאן אתה הולך מכאן? נוסע הביתה או שנשאר כאן קצת...
חוזר הביתה להופעה, כן.
אוקיי, תספר למשפחה, למגדלים, וככה לחוויות שהבאת איתך מהעיר הגדולה, כן?
כן, כן, בהחלט. בהחלט, תמיד אני חוזר נפעם.
עכשיו, אתה יודע, לפי מה שאמרת, האינטרוולים האלה, זה אומר שהפעם הבאה זה... מעניין מה יהיה מצב המלחמה בפעם הבאה שתהיה בתל אביב, אם עדיין יהיו כאן הזקות. אני מקווה שלא יהיו כאן הזקות כבר.
נווי ולא.
זאת אומרת, אם זה חודשיים, אתה אומר, אז אני מקווה שלא...
לפחות לא מצפון, בוא נגיד ככה.
וואי, חבל על הזמן. כן, אבל גם צפון זה ברוך אחר.
כן.
נדבר על זה בפעם הבאה שתבוא.
כן, נווי ולא תהיה בעיה כבר למפריע, מה שנקרא.
חגי סגל, אמרת לעמית שאתה מגיע לכאן היום?
למי אמרתי?
לעמית. אני לא אמרתי לו.
אני חושב שכן.
כאילו, אני הפעלתי אותו בתקופת סירובך, אמרתי לו, דבר איתו, שיבוא.
נפגשתי לפני שבוע וסיפרתי לו שאני בא לפה.
שאתה בא, אוקיי.
הוא אכלנו גם במשפחה, כן.
אז אני עכשיו אשלח לו תמונה ונראה...
צילמת פה?
לא, אבל עכשיו אנחנו מצלמים. לא, גם אנחנו עושים את התמונה של הטוויטר והכל.
בסדר.
זה כולל שיתוף, דרך אגב. אוקיי. לציוד, זה חלק מהחבילה.
לינדר.
אוקיי. חגי סגל, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בפרק 149. אנחנו נהיה איתכם בעוד פרקים בהמשך השבוע. ביי ביי, תודה רבה, להתראות.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.